ארוחת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן. שלום לכם ובוקר טוב, שעה שנייה מהדורת הבוקר סוף השבוע, כמדי שבוע כאן בקולך, יום חמישי עוד בניסן, 18 באפריל למניינם, עורך ראשי קובי סגל, טכנאי השידור מוטי קופר, ינקלה פרידמן.
אתה עושה את מה שהיית צריך לעשות בשמונה בבוקר, לא בתשע, ידידי, זה שלא הספקת, אתה לא יכול לבוא גם בתשע.
אצלנו מפרגנים לצוות, וכל שעה אנחנו מפרגנים.
לפרגן, אבל התאריך לא השתנה.
נכון. לא, אבל אלה שהצטרפו.
אז בוקר טוב גם לאלה שהצטרפו.
קודם כל עכשיו בין הזמנים. עכשיו אנשים קמים מאוחר.
נכון.
זה קודם כל.
חלקם.
חלקם.
חלקם עוד לא הלכו לישון בלילה מרוב עבודות.
יפה. אז אנחנו פה עם כולם, באווירה יותר רגועה, באווירה זה, אנחנו מתאימים את עצמנו למאזינים.
תגיד, מה כל כך מרגיז מאזינים כשמדברים על אריה דרי ועל הנציגים שלנו? אני באמת טועה לעצמי, למה זה כל כך מרגיז אותם? מה, איפה הבעיה? למה כשזה נוגע למישהו משלנו, פתאום, אם אומרים איזה ביקורת, אוי ואבוי, השמיים יפלו.
אתה רוצה תשובה אמיתית? אני אגיד לך, כשאתה הולך עכשיו וקונה איזה מוצר, איזה רכב, בסדר? כן. בדקת את האוטו, אני רוצה כזה, טיוט, סקודה, לא משנה מה, בסוף קנית. ואחרי כמה זמן בא לך בן אדם, קנית משהו דפוק, מה אתה קונה כזה אוטו מטומטם, באוטו, עבד עליך האוטו, מוסך נקרקץ אותך, הוא מתבאס. הבן אדם לא רוצה, אומר לך מה פתאום, האוטו טוב, הגלגל רק עקום, ואז אותו דבר. בן אדם בחר, הוא מבסוט מהנציג שלו, לא משנה מי זה. קוראים לו כך או כך. ועכשיו אתה מספר לו, תשמע, ולכן אני חושב שזה הסיבה.
עכשיו כתב לי פה מאזין שלא רק שאריה דרי הלך לאדמור אשכנזי, גם הדובר שלו ואיש היחד שלו והאיש עומד מאחוריו על הכל, זה גם ינקי ביכלר, גם אשכנזי.
נו, מה הבעיה?
מה קרה? אין מספיק אנשים מקצועיים בשס? אין ספרדים מספיק טובים שיכולים ללוות אותו לכל מקום? או שאם הוא הולך לרב ספרדי, לרב אשכנזי, אז הוא צריך גם פרצוף אשכנזי שיבוא איתו? מה... ואז להוציא מיד, אני אגיד לך למה, כדי להוציא מיד, אני אענה את התשובה גם, כדי שדקה אחר כך יוציא הודעת יחץ שתיכנס, שמרן האדמור מוויז'ניץ אמר איזה נס שיש לנו את אריה דרי בקבינט. נו בחייך, ליצנות, ליצנות אחת גדולה הם עושים.
טוב, אני רוצה להתייחס לנושא אחר שפתחנו איתו את השעה הקודמת, וזה מפעל הנקניקיות הגדול שנקרא מינוי שופטים. במילה אחת, כי המרואיינת הבאה כבר על הקו, וגם ראיתי שיש דיון ממש עכשיו בכנסת.
והיא מכירה את הנושא הזה בטוח.
אתה יודע מה, אז אולי נפנה, אולי חבל להאריך יותר מדי בדברים.
בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב.
שלום, שלום לכם. בדיוק, הצלתי מחוקה כדי לענות לכם.
אז את גם הכנסת לדיון, אז בואי תגידי לנו.
יש מצב שאת ציינית... רגע, יש מצב שאת ציינית הרעיונות מאז שנכנסת לכנסת?
לא, אני לא נמדדת בסיינית הרעיונות, אני יכולה להגיד לך שאני כן סיינית בעיני עצמי, ולהילחם עבור עקרונותיי, ערכיי, שלי ושל מי שבחר.
וזה, אנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך, ואני חייב שתגידי לנו...
תוסיפי, ללא מורה, ללא מורה.
את נכנסת עכשיו לוועדת חוקה, יצאת למעשה עכשיו של הרעיון הזה, תגידי לי מה...
יצאתי רק כדי להסביר לכם במה הוועדה.
יפה.
הוועדה דנה בדבר הבא, תשמעו, השוחד יעבר עיני צדיקים, נכון? כך כתוב, זאת העבירה החמורה ביותר, נכון?
לא חמורה ביותר, אבל זאת עבירה חמורה.
לא, זה חמורה ביותר בכל מה שקשור למנהל ציבורי, כי זה עדר ניקיון כפיים, וזה מוביל לפגיעה קשה בעקרונות הצדק ובזכויותיהם הטבעיות של אנשים. לכן בסקטור הזה זו עבירה חמורה ביותר. מה מגלים? מסתבר, היה שופט שקוראים לו איתן אורנשטיין, היה שופט במחוזי, הוא רצה להתמנות להיות נשיא בית המשפט המחוזי. אפי נווה היה יו"ר הלשכה דאז, פורסמו קלטות ביניהם, שבקלטות אפי נווה אומר לו שהוא ידאג שהוא יהיה נשיא, ואורנשטיין, הוא בלבד שאורנשטיין ידאג שתיקי הנזיקין, שזה המומחיות של המשרד אפי נווה, לא יהיו אצל השופטת גנות, שהיא שופטת לא טובה, וככה הם עושים פישינג של בחירת המוטב.
איך הוא לא עצור?
רק שנייה, דקה, זה מה שעולה מהתמלילים, אגב הכל לכאורה וכו' וכו', אבל איך הוא לא עצור? קודם כל אני אסביר לכם מה קורה פה. התמלילים האלה היו ידועים ונמצאים בידי הנהלת בתי המשפט והפרקליטות כבר שנים.
רגע, נחדד לציבור, יש יותר שוחד, נחדדי שנייה לציבור, יש יותר שוחד מזה? יש יותר שוחד מזה?
רק רגע, זה שוחד במובן הכי טהור של המילה, כי זה טובת הנאה שאני נותנת לך להיות נשיא ואתה נותן לי בתמורה. אתה תדאג שהתיקים שלי לא ישמעו אצל שופטת שלא מיטיבה איתי. עכשיו, בהקלטות עם שרת המשפטים שקד, דאז, כן? איזה מין... איך אנשים מדברים, באמת, אני אומרת, אין לי, רק לי באמת
לא יאומן, שאלה היו נבחרנו.
חטא היוהרה, הם מדברים
את... אני עושה את זה בשבילך, אם זה לא אתה, לא הייתי מצביעה, אם אני מצביעה בניגוד לבייס שלי.
לא רק זה, היא אומרת, אני אצטט משהו יותר חמור. היא אומרת שאורנשטיין לא מתאים גם. היא אומרת, אם היית רואה מה ועדת האיתור כתבה עליו בחיים, לא הייתי מאשרת. מילים שאלה.
אבל אני רק אומרת לך, תקשיבו טוב. קודם כל, זה מתחדד אצלי עם העובדה שללשכת עורכי הדין, שיש להם שני נציגים מתוך 9 בוועדה למינוי שופטים, שהם אנשים לא נבחרי ציבור, ויש להם השפעה כל כך גדולה על בחירת השופטים בישראל, וכמה מתגלה לנו הכיעור של הדבר הזה שאותי מחריד. אני יכולה להגיד לך שתמיד האמנתי שישמור לי וישמור לך, ביד רוחצת יד, ואני רציתי להיות שופטת, אמרו שאין לי מזג שיפוטי. אמרתי, אוקיי, אני מקבל את הביקורת הזאת. בראייה רטרוספקטיבית היום זה ברור לי שיש עניין של אם אתה ימין, ואתה ימין גאה וימין נחרץ, זה יבולע לך בתוך המערכת, באחד מקורסי
השופטים. דתי, לא דתי, לא כל קשור.
בקורס האחרון, תקשיבו לי, בקורס האחרון שהיה להכנה לשפיטה, היו שם 5 נציגים דתיים, אני מכירה את כולם, מעולים, אף אחד לא עבר. אף אחד. זה פשוט נורא. אבל חכו, זה לא הוויכוח. פה מה שאני רוצה לומר לכם, זה איך המערכת שומרת על עצמה. איך השופט אורנשטיין, אחרי שהתמלולים האלה, מתגלים כבר לפני כמה שנים, הוא עוזב את השיפוט, תודה רבה באמת, פורש, אבל הוא נהיה בורר. מטעם בית משפט.
אחד הבוררים הגדולים.
איך אני יכולה? תחת חקירה משטרתית. באמת אני מפה, אם זה היה כל בן אדם אחר, הוא היה עצור בזמן. אם זאת היית את, היית עצורה.
עכשיו, אני רוצה להגיד לך, אתה יודע למה לא נפתחת חקירה? וכי היועצת המשפטית במה היא עסוקה? שואלת איך אנחנו לא נותנים פירות לנוחבות, למחבלים. זה מה שעכשיו חשוב לדוח, שהיא קיבלה, למה דיאטנית המליצה לתת פירות למחבלי הנוחבה, למה אנחנו לא נותנים פירות? זה מה שעסוקה היועמשית. היא גם עסוקה היועמשית להתעסק בזה שליאת בנרי, שהיא חלק מתעשיית רדיפת ראש ממשלה מכהן על ידי הגשת כתב אישום, מישהו אמר לה קצת את זה, תתביישי לך, ועכשיו הולכים לחפש את מי שאמר תתביישי לך.
טוב, אני חייב לשאול אותך עוד שאלה, גם באותו אזור, וזה על חברי צוות בדיקת ההדלפה של חוק הסבירות, אם ראית, חגי אבימור ויעל דגן.
שניים מהם,
שהם בעצמם עתרו נגד חוק בעניין הסבירות לבגץ. איך הם בודקים דבר כזה?
אני רוצה לומר לך, הם התרגלו שנים שלא רואים להם. בסדר? אבל אז הגיעו אנשים שהם מסתכלים ובודקים במלוא הצניות.
וזה לא משנה, והם עדיין ממשיכים לעשות את זה, כאילו לא קרה שום דבר.
זה לא מעניין אותם, אתם לא מבינים שהכל מותר להם. אני לא מצליחה להבין את זה, לא ברור לכם שהם באמת מרגישים במגדל השם.
אותם אנשים שעתרו לבגץ נגד חוק הסבירות.
אתם יודעים, שאל אותי אתמול מישהו, מאחים לנשק, איך אני יכול לדאוג לזה שמי ירסן את הכנסת? אמרתי לו, אותי אתה צריך לרסן? אנחנו נבחרי עם. הרוב קובע, זאת הדמוקרטיה, והם לא תפארתה. יום אחד אתה תהיה רוב, אז אני אתאמת להיות חזקה ממך, אני אעשה הכל לשכנע, כדי להיות שוב רוב. אני לא מוכנה ש15 שופטים שאינם נבחרי עם חושבים טוב ממני מה נכון. אין דבר כזה. זה פשוט מדהים שאנשים לא מבינים איזה כוח בית המשפט העליון קנה לעצמו. והם פשוט עושים מה שהם רוצים לצערי רב. איך אתה יכול לבחור מי שהיה צד להליך כזה שיבדוק אותך? איך אפשר?
אני אגיד לך, אבל מה הבעיה שאנחנו צועקים והם ממשיכים. זה הבעיה, זה הכי מתסכל. כבר יש ממשלת ימין, אפילו רפורמה, כלום לא הצליחו לעשות. כלום בינינו, חוץ מלהמשיך את מה, את הקיים, כלום לא עשו.
אז אני יכולה להגיד לך, אם היו מקשיבים בקולי, אני רוצה להסביר לך משהו. אני נכנסתי לכנסת, אמרתי דבר אחד, גם אצלכם, לא רפורמה, לא דברים גדולים. דבר אחד צריך לעשות, להעביר את מיירה מתפקידה. זאת יועמ"שית שנבחרה. בחברת מכוון לסכל משילות ימנית, ואנחנו צריכים לעשות את הצעד הזה. אמרו לי, לא, אמרתי להם, יש תזכיר ממשלה משנת 2000, עם קריטריונים להעברת יועמ"שית מתפקידה. היא עומדת בכל הקריטריונים, שלפי החלטה מספיק אחד. היא שיתוף פעולה עם הממשלה, היא אמון בממשלה, היא חותרת תחתנו, שמה מקלות בגלגלים, שמו על זה וטו, לא היה שר אחד שהיה מספיק אמיץ להתחיל במהלך הזה.
אבל למה,
וזה לא קרה.
אני חייב באמת להבין, למה מקובל, נניח, שאם מנכ״ל משרד ממשלתי מתחלף, השר מעליו התחלף, השר מביא איש אמון, למה זה לא עובד גם ביועץ משפטי?
אני אסביר לך משהו יותר
נורא. היה איזה הצעת חוק, אני חושב ש...
תקשיבו, אני רוצה רגע לומר לכם, המשרד היועץ המשפטי לממשלה אפילו לא קבועה בחקיקה. הכוח שהיועץ המשפטי לממשלה ניחס לעצמו, זה נגזרת של החלטות בגץ בשורה שלמה של פסקי דין, שנתנה כוח מתוקף מאוד להחלטות היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו, אני אומרת, אם היא עורכת דין שלי, כן, מצורך העניין, הרי היא עורכת דין, אז היא צריכה להיות לא מנוגדת עניינים איתי. היא צריכה למקסם את היכולת שלה לתת לי חיווי דעות שהתיישב עם הרצון שלי, כך זה עורך דין.
כן.
אני רוצה להתקדם איתך ענייני מלחמה, חברת הכנסת גוטליב.
כן, רגע, זהו, כי אני רוצה להתקדם. ענייני מלחמה, לאן לך שיתקדם איתי? בזאת אני לא תוקפת באיראן.
אני רוצה לדעת, מה דעתך? האם נתניהו צודק שעדיין לא תקפו באיראן, או ש...
נתניהו? איפה דרעי אתמול? אני גם חשבתי שדרעי הוא אישימי. נכון, חשבתי, הרי בוחרי שעשם אנשי ימין.
נכון.
דרעי אמר לא לתקוף באיראן. בטח, בואו נהיה פחדנים, חתלי אישים, תבוסתנים, לא לתקוף באיראן. מדינה ריבונית מטילה על ישראל טילי יירוט, טילי שיוט, תדמים, טילים בליסטים, בכמויות אדירות.
אבל אולי זה רק עיתוי, אבל אולי זה עיתוי, אולי הם מחכים לעיתוי. את לא יודעת את כל הסודות הביטחוניים, את לא יודעת את כל הסודות הביטחוניים של מדינת ישראל.
טוב, 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 אני כבר, אני לא רוצה להגיד לך משהו, המשפטים האלה, בואי אגיד לך איזה משפטים כבר לא עובדים עליי. מה שרואים משם, לא רואים מכאן, מכאן,
מה, זה לא נכון, זה לא נכון.
קשקוש שלא שמעתי ממנו, תדעו תמיד, למה תמיד ילד קטן אומר המלך הרום, ולא אמר את זה איש מבוגר? כי ילד יש לו מספיק תום, ואין לו את כל המגננות האלה והפחדים האלה מסתם שבחירות, והוא
מגיע את האמת.
ועד רבה, עד רבה אני אומרת לכם, שאני חושבת שבקבינט חייבים, חייבים. קודם כל שתשב לשם נשים, ובית לא אנשי צבא. אתה יודע איזה מיזוגניות יש בכל האנשי צבא האלה, שכולם אומרים את אותו דבר, באה לי שישי, לא לוחמת. אוי, אני לא לוחמת, אתה יודע, אבל מה אני כן? מבינה את האויב מאוד, ואת האתוס שלו. אתה יודע למה? אני רואה... לצערי, אל ג'זירה וטלגרם גזה, כדי לדעת מה האויב חושב עליי. אז אני אומרת להם, תקשיבו, האויב שם אותנו ללאג ולכלס שלא תקפנו באיראן. תראה מה קורה עכשיו בצפון, רק מתגברות התקיפות, כי הם רואים אותנו בחולשתנו. אומר לי ראש המלל, צריך ינג בי טוב, אז אולי לא תראי טלגרם גזה. אמרתי לו, ברור, אני אהיה כמוך, אני אהיה כמוך, 15 שנה אשים את הראש מתחת לבלטות, ואבטיח לעם ישראל שלא יתקפו אותו, כי חמאס מורתע.
זה רעיון טוב, אני לא חשבתי על זה.
תשובה טובה, מי אמר את זה?
לא, אל תראי, אל תראי, למה?
עכשיו אני אומרת לכם שבגלל שאני רואה לעצמי חובה לשמש לכם עיניים ואוזניים, ואני אומרת לכם שאנחנו נמדדים, למרות הניצחונות שלנו במלחמה הזו, אנחנו בתודעת הפסד.
כן.
שמפסיד הוא בתודעת ניצחון, והתודעה היא שקובעת. ואני מאמינה באכזריות לאויב, ובשימוש בכוח בלתי רגיל למי שפוגע בעוצמתי וחופני. עכשיו, אחרי השביעי לאוקטובר אני מעזה לא להחזיר לעצמי את ההרתעה, כי ביידן אמר לי, הפכתי להיות קולוניה, ארצות הברית הכתיבה לי, שגם ארצות הברית הכתיבה לנו, ארצות הברית הכתיבה לנו לא לנצח במלחמה. זה התחיל בזה שהיא לא אפשרה לנו להטיל מצור על עזה, בזה שהיא חייבה אותנו להכניס דלק, אחר כך לספוח את כרם שלום ולהכניס מסעיות שמגיעות ישר לחמאס.
ועכשיו לסיים עם איראן.
רגע, רגע, לא נגמר, עכשיו הקימו להם רציף, עושים גלוריפיקציה לחמאס, יוצאים נגד זה שנתקוף ברפיח, ועכשיו אנחנו גם לא נגיב לאיראן כי ביידן אמר לי don't. אני לא מאמינה בסגנון הזה.
לא, אבל ביידן אמר לא לתקוף בחיפה, הוא לא התכוון לאיראן.
כן, הוא בדיוק מתבלבל.
חברת הכנסת טלי גוטליב, כן,
לסיום. אולי רק באמת נגיד לסיום. יש לנו מדינה אדירה, יש לנו צבא אדיר, ואנחנו אוכלוסייה מגוונת נהדרת. אנחנו צריכים לזכור את הדבר הבסיסי ביותר. הן עם לבדו ישכון, ובגויים לא יתחשב. תזכרו את זה, אנחנו צריכים לעשות הכל, שזאת תהיה ההגדרה שלנו, ורק כך נהיה עם בזכות
עצמנו. ממש ככה.
חג שמח, טלי גוטליב, תודה רבה על
הדברים. חג שמח, בוקר טוב. יפה, ברוך השם.
אין לנו ברירה, אלא.
אנחנו חייבים להתקדם.
ולצאת להסקת פרסומות.
מיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן. תוכן שיווקי.
חדש. חזרנו.
בוקר טוב.
הרב אוריאל, בוקר טוב.
זה בעיה, אתה לא צריך להגיד הרב אוריאל, אתה צריך להגיד הרב אוריאל שס פומפדית, הישר. זה נהיה משפשי משפחה שלו. מה נשמע קודם כל? מה שלומך, כבוד הרב?
ברוך השם, אנחנו בריצות ערב חג, קמחא דפסחא, אחד לשני, להרבות אהבה ואחווה בעם ישראל.
אשריך. אני חייב להגיד לך שלאחרונה, ממש בשבועות, היה גם איזה אירוע יפה שאתם עשיתם, ומאז אותו אירוע אני שומע על יותר ויותר חברים שלי שאני מכיר גם, שכבר זכו שיש להם את שס פומפדיטה.
נכון, רצינו ככה לתת ביטוי ומעמד של כבוד לכבודה של תורה, גם לרגל השקת המשניות של פומפדיטה, שעדיין לא דיברנו עליהם. וגם לרגל
השקת השקת. אז בוא תספר לציבור ולנו מה באמת, מה המיוחדות פה בשס הזה.
ככה, אני אספר. אנחנו לפני כמה שנים טובות רצינו לשים לנגד עינינו מטרה אילאית איך אנחנו מנגישים את התורה הקשה, את החלק הקשה שבתורה, תורה שבעל פה, אם זה המשניות ואם זה השס, גמרה שנכתב, התלמוד בבלי שנכתב בארמית, והיה שייך איפשהו באיזה מקום לתלמידי חכמים, לבני ישיבות, לאברכים, רוצים להנגיש את התורה לכלל ישראל. והפכנו אבן על אבן, והושבנו עשרות אברכים שנים. אני אומר שנים, זה 7-8 שנים, ימים ולילות, זה 14 שנה. שישבו שם בכולל ללא הפסקה, לכתוב ביאור גם לתלמוד וגם לעשות ביאור למשניות, שכל יהודי שיפתח, ירצה להוציא, לשלוף את הספר הזה מהספרייה, יכול להבין גמרא כל ספרייה.
אז אם הייתי שואל אותך עכשיו, בוא רגע שנייה, אם הייתי שואל אותך עכשיו למי זה מתאים, אתה בא להגיד לי זה מי, מי, מי ילד, נער, עד כל גיל ובכל רמת לימוד?
כן, ממש ככה, כל ילד שבר הבנה מכיתה ב' ג' שמתחילים ללמוד משניות, יכול להבין גם כן גמרא. וכל מבוגר וצעיר, גם אברכים, אני מדבר איתך, אנחנו חשבנו שזה בהתחלה יעשה מהפכה בבלבטים, זה עשה מהפכה באברכים, אברכים שהיה להם חלום ללמוד שס, היום הם יכולים להגשים את החלום, ואומר עד היום לא היה לי זמן, הייתי לומד בכולל בעיון, והיה לי קשה, ולא פיליתי לזה זמן, והיום אומר, אני מצליח ללמוד 2-3 דפי גמרא ביום, בלבטים, בעלי עסקים, מוסכניקים, אנשים שעובדים בסופרים, יש לי כל כך הרבה סיפורים בראש, אני יודע שהזמן קצר.
תגיד לי רגע, סדר הדף, הגמרא עצמה נראית אותה גמרא, זה סדר הדף נשאר אותו דבר, או שעשית שינויים בסדר הדף?
הגמרא לא זזה ממקומה, זה כך מקובלנו מרובתנו, הצורת הדף שמרנו עליה במלואה, כולל הביור שנמצא על צורת הדף, זה חלק מהייחודיות שלנו. אין לזה תקדים, הכנסנו את הביור על צורת הדף, זאת אומרת לא צריך ללמוד 4-5 דפי הסבר על דף גמרא אחד, באותו דף גמרא שנמצא את הסוגיה, נמצא גם הביור שלו, הביור שלנו גם מנוקד וייחודי, בלעדי, אין לזה תקדים, שזה נותן בעצם הקלה ללומד, גם מבחינת זמן הלימוד, מקליל לו, ממעיט לו מבחינת הזמן.
תגיד רגע, אם מישהו רוצה להתחדש, אז אני אשאל אותך שאלה, מישהו רוצה להתחדש עכשיו לכבוד החג? או אישה רוצה לפנק את בעלה, או אחד רוצה לקנות לעצמו, אז תגיד לי, כמה זה, סיפור של כמה כסף זה? שמע לי משהו יקר.
זה כסף קטן. אני רק יכול להגיד שזה כסף קטן, ואפשר לחלק את זה עד 10 תשלום. כל יהודי שירצה לקחת חלק בלימוד השס, כמובן שאפשר לקנות את זה מכספי מעשרות, אנחנו לא חנות רב מחר. אנחנו מכון של אותה כפרים של אברכים, שהכסף הזה הולך ישירות לאברכים, הם הולכים להוציא רמב"ם מבואר. כל יהודי שרוצה לקחת חלק, אמר לי הרב יצחק יוסף, שהוצאנו את זה לאור, הנגשתם את התורה, תנגישו את המחיר, הורדנו את המחיר, עשינו מחיר השקה גם של המבצע עכשיו של פסח, ואפשר לחלק את זה עד 10 תשלומים, ואפשר, זה כולל משלוח עד הבית, וגם אתה יודע מה, יוסיף מתנה שפעם נתנו, אנחנו נותנים סטנדר במתנה, כל מי שריקוש עכשיו לפני פסח.
יש גם הפתעות.
או אבא שרוצה לפנק את הבן שלו, אפיקומן, לפני שהוא מצא את האפיקומן.
סטנדר מכובד, כמו שאלה שיושבים במזרח, או מהספסלים האחוריים?
לא, לא, סטנדר שולחני מפואר, אבל.
סטנדר של בן תורה, במילים אחרות, מי שהולך ללמוד בזה.
חברים, קונים מתנות לחג, גם מתנות רוחניות, מי שרוצה, שס פומפדיטה.
זה, אני יכול להגיד מילה אחת, באמת, שלא ישמע שזה קצת כאן, זה לא, זה מתנה רוחנית, כבוד הרב, שהיא גם מתנה גשמית, כי זה ממלא. שאתה, אתה יודע, יש לי שיעור פעם בשבוע, וכל פעם אחרי שיעור אתה מרגיש אחרת. אני חושב ש...
אז אולי תביא לשיעור דף גמרא פומפדיטה, ובוא...
אז צריך בשביל זה דף היומי. אין לי אומץ להתחייב.
טוב, הרב אוריאל,
בעזרת השם. אני רק אתן את הטלפון.
בטח, בטח, ברור.
אני אתן את הטלפון. 1-700-071-110. 1-700-071-110. אפשר לחייג, מי שלא ענו לו יחזרו אליו במהלך היום, אבל תחטפו את זה, זה מבצע של ערב פסח. אמרנו משלוח במתנה, סטנדר במתנה,
ועד עשרת השלומים, ולא לשכוח עד עשרת השלומים כמובן.
עד עשרת השלומים, 1-700-071-110.
הרב אוריאל, תודה רבה לך, ושיהיה חג שמח, בשורות טובות.
חג שמח, בשורות טובות.
עכשיו אנחנו רואים, אנחנו עדיין בתחום הרוחני. איש כל חי, כתבנו בן צל עזרוביץ', שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
מה נשמע, מה שלומך?
אנחנו מעלים אותך הפעם, לא רק במסגרת תפקידך...
דיווחים כאלה ואחרים.
אלא גם דיווחים כתב ירושלים עכשיו, ויש קמחא דפסחא, אחד הגדולים בעולם, ככה אומרים הגדולה בעולם.
אז אני רוצה פירוט, כשאיתי אמר לי שיש את הקמחא דפסחא הגדולה בעולם, אמרתי, אני רוצה לשמוע על מה מדובר.
כן.
כן, אז אנחנו מדברים על חלוקת, כמו שציינת, קמחא דפסחא הגדולה בעולם של ארגון עונג שבת ויום טוב במשפחת רכניץ, הרב רבי פרוינשטיין, שאתמול אגב סיירתי בכל מוקדי החלוקה. היו שנים, עד לפני כשנה, היה מוקד אחד גדול מאוד בירושלים של חלוקה, שזה היה באזור הר חוצבים, היו באים שם שעות, עוברים ולוקחים את הכל, עם צוות מאוד מאוד מיומן וגדול. בעקבות כך שרבו הפניות והמשפחות שמקבלות סל לחג, אנחנו מדברים על 25 אלף משפחות שמקבלות סל מאוד מאוד גדול, אם זה מצנבים וביצים ופירות וירקות ובשר בקר, משובח מאוד לחג. רק בשביל להגיע לנתונים, אנחנו נגיד שמדבר על 250 אלף בקבוקי מצנבים, 4 מיליון ביצים, 5,000 טונות של פירות וירקות, טונות של שחיטה של בשר בקר, עגלים מיוחדים שהביאו מחוץ לארץ ושחטו אותם כאן בארץ, וזה בעצם השנה חלקו את זה ל-150 מוקדי חלוקה, גם בירושלים, גם בבני ברק, בבית שמש, בביתר, בצפת, ועל כל זה הרב שטרן, שהוא מנצח והוא בעצם עושה את כל החלוקה הזו יחד עם הילדים שלו ומשפחת רכניץ. אתה יודע, ולראות את זה, את האנשים, אתה יודע, האנשים, אתה רואה, הבן אדם שמקבל סל חלוקה, לפעמים נעים, לפעמים לא נעים, אבל כשהוא מסתובב בשטח ואנשים באים ואומרים לו תודה רבה, והוא אומר, אתם אומרים לי תודה רבה, אני אומר לכם תודה רבה שהסכמתם לקחת, אז בעצם מדברים על אירוע באמת...
איזה יופי לראות את עם ישראל, ככה, אתה יודע, מארגנים ודואגים לכל אחד, שלא יהיה
בן אדם... בדיוק. כל אלה שמדברים בחוץ על החרדים וזה, אתה יודע מה, שבוא בערב פסח לראות את כל החלוקות הארגונים האלה לי, אין ספק.
לסיום, בנצי, איפה אתה בחג?
בירושלים, עיר
הקודש. יפה.
כתבנו בנצי,
כשר ושמח, בשורות טובות.
פסח כשר ושמח.
פסח כשר ושמח, תודה רבה.
בשורות טובות. מזג אוויר?
בוקר טוב לחזאי הלאומי.
בורי בת.
בוקר טוב ומבורך.
היום אתה עם חולצה קצרה.
למה?
מה למה? חם,
קיץ. אתמול היה... קודם כל לא קיץ. אני שוב...
עוד לא קיץ. עוד לא קיץ.
מה עכשיו?
אביב.
אביב. יפה מאוד.
אז מה?
אני חושב שאתם בסוף תלמדו את זה.
כן, בסוף. אנחנו גם לא היינו תלמידים הכי מצטיינים.
עכשיו, אם יש אביב, זה אומר שיהיה גם חם... ויהיה גם חם מאוד, ויכול להיות שאולי אפילו ירד גשם בעוד, איך אומרים, עוד לא נמרה המילה האחרונה.
יש צפי לגשם בימים הקרובים?
בעוד 10 ימים, משהו כזה. לא גשם, מי יודע.
ירידה במזג האוויר.
אבל בסך הכל מה שיהיה, פסח. אם אנחנו מדברים על הצווח הקרוב לפחות, אז יש שרב. ושרב, שרב כבד.
וואו, כל הפסח?
אנחנו נחצה את ה-30 מעלות.
רביעי חמישי, ברשותך.
בערב ליל הסדר, אתם רצים כל כך, איך אומרים? עוד שבוע, בוא נראה מה יהיה מחר, מחתיים ו...
קדימה.
וזה, אז...
מה הצפי שלנו באזור ליל הסדר? מחר, מחתיים גם ו...
קודם כל מחר מחרתיים טמפרטורות תהנה נוחות ושוות לכל נפש.
כמו היום?
איך אמרת? חם.
חם ונעים, חם נעים, חם נעים, לי נעים, לי לא חם מאוד, נעים.
נעים. ומחר, מחרתיים, וגם בליל הסדר, הטמפרטורות תהנה זהות. כלומר, מה שיהיה היום, מחר, מחרתיים, אולי ביום ראשון לזה ירידה קלה וזה לעג לרעש של קשקוש. שתי מעלות ירידה, אבל בסך הכל הרגשה, מבחינת הרגשה, נרגיש ממש אביב, ואביב יהיה כשמו כנו, לא ירד גשם ולא יהיה שרב נוראי ומזג אוויר אביבי ונוח ונעים. אגב, טמפרטורות שבין, תלמודו את זה, איך אומרים, להבא, בין 20 ל-24 מעלות לטמפרטורות שנקראות נוחות ושוות לכל נפש. זה טמפרטורות ממש לא חם מדי ולא קר מדי, לא כזה ולא אחר. אז הטמפרטורות תהנה בסדר גודל כזה, ומיום שני או מיום שלישי, של שישי, רביעי, חמישי וכולי, אנחנו נכנסים לשרב שבחלקו אפילו יהיה שרב כבד.
בכל המועד. ההבדל...
זה... נכון, בכל המועד, בכל המועד פסח. ויחם חם מאוד. זה אומר שצריכים לשתות הרבה.
להתארגן בהתאם.
ולהתארגן בהתאם, בהחלט.
אורי בצח, חזאי הלאומי, תודה רבה לך.
כל טוב,
חד שמח. פסח קשר ושמח.
כל טוב, כל טוב.
עכשיו אנחנו עוברים.
במעבר
אחד. הרב צבי אריה אדלר, רם במדרשה החסידית לצעירים בבית הרילית. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם ובוקר טוב לכל המאזינים. היום אנחנו נרצה לדבר כמה מילים של הכנה לקראת חג הפסח העצום והנורא, שממש כבר נמצא ממש מעבר לפינה, ואנחנו כולנו עסוקים בהכנות מעשיות לקראת החג, אלו קונים ואלו תורמים ואלו סוחבים, אלו מנקים, ברוך השם, וזה עיקר הדבר, אבל עדיין צריכים לזכור שאנחנו רוצים להגיע לליל הסדר עם איזושהי הכנה, עם איזשהם תובנות חדשות, אז בואו נתחיל. כתוב הפסוק בפרשת בלק, כן מוציאה ממצרים כתועפות ראיהם לא. עומד כאן אור החיים על דיוק פשוט וברור, כן מוציאה ממצרים. למה כתוב מוציאה ממצרים? למה לא כתוב הוציאה ממצרים? מוציאה זה משמע גם לשון עבר, אבל גם קצת לשון הווה. היה אפשר לכתוב בצורה הרבה יותר מוחלטת וברורה, אם היו רוצים ללמד אותנו שהיציאה הייתה משהו בעבר. ומכאן מדייק אור החיים הקדוש ואומר, כן מוציאה ממצרים זה משהו שמתמשך בכל שנה ושנה. זה לא רק איזושהי חגיגה לזכר משהו שקרה פעם, אנחנו לא מציינים תאריך, אלא זה משהו שקורה בכל שנה ושנה. וכאן הוא אומר מילים מאוד מאוד עמוקות, אין לנו עסק בנסתרות, אבל נצטט את המילים שלו, כך הוא אומר, כל אל פסח מתבררים כוחות הקדושה מהקליפה ונוספים בעם בני ישראל, והיא הבחינה עצמה של יציאת מצרים. אנחנו נמצאים כל אחד בגלות מצרים שלו. מצרים זה מלשון מיצר. לכל אחד יש דברים שמפריעים לו, דברים שלוחצים עליו, דברים שמקשים עליו. אצל אחד זה עניינים של עבודת השם, אצל השני זה כסף, אצל השלישי זה בריאות, וכן כיוצא בזה. לכל אחד ואחד שנמצא פה יש לו גלות מסוימת, יש לו מיצר, יש לו דברים שמקשים עליו, שמכבידים עליו, שמפריעים לו, דברים שהוא היה רוצה שיראו אחרת. וכאן מגלה לנו החיים הקדוש שמדי שנה בשנה יש לו כל יהודי ויהודי גלות מצרים, ומצד שני יש לו יציאת מצרים, והקדוש ברוך הוא הולך להוציא אותנו כל אחד ואחד מאיתנו. בשבוע הבא בליל הסדר כשנשב נהיה כולנו בעזרת השם בני חורין. והוא מסיים ואומר במילים, ממש מילים מפעימות, כי לא יציאה ראשונה בלבד, אלא בכל שנה ושנה מוציאם. כמו שאמרנו, בימים ההם, בזמן הזה, זה בתאריך הזה, אבל זה לא רק משהו שקרה בעבר, זה משהו שקורה בכל שנה ושנה. אז לכן, בעזרת השם, אנחנו כולנו נחכה ללילה הנפלא הזה, נתכונן לקראתו, נתפלל שנזכה באמת להיות ראויים, להיות שם כשהגאולה הזאת מחולקת לנו, ובעזרת השם, לקחת אותה איתנו, לא רק ללילה הזה, אלא לכל השנה כולה. חג כשר ושמח.
תודה רבה, הרב צבי אריה אדלר, רם במדרשה החסידית לצעירים בבית הרילית. עכשיו נודה לצוות שלנו, עורך ראשי קובי סגל, טכנאי שידור מתי קופר, ינקלה פרידמן.
תודה רבה לך איתי גדסי, היה לי עונג רב כרגיל. אנחנו נתראה את החג, אבל אחרי
שבוע הבא יש תוכנית? לא,
בעזרת השם
ניפגש. בשורות טובות.